שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת צו תשפ"ד, וידבר השם אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. ורשי אומר שהמילה צו פירושה זירוז, ולמה צריך לזרז? אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז, במקום שיש בו חסרון כיס. ואיזה חסרון כיס יש בקורבן העולה? תשובה היא פשוטה, שהרי כולו עולה כליל על גבי המזבח, ולכהן אין בזה שום בשר לאכול. אז יש כאן חסרון כיס, לכן צריך לזרז את הכהנים בעניין הזה של קורבן העולה. באופן כללי אנחנו יודעים שבאמת כל מקום שיש חסרון כיס צריכים זירוז לאנשים, כי זה קשה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שהוא אוהב את הכסף, וכשיש חסרון כיס צריכים זירוז. אבל יש גם פירוש על דרך הדרוש, ואומרים כך, הרי קורבן העולה בא לחפר על הרהורי הלב, כאשר אדם מהרהר בדברים לא טובים. למשל, יש לנו קורבן חטאת שהוא עולה ויורד. עולה ויורד הכוונה שהעשיר מביא כבש, העני מביא שתי ציפורים. וכשהעני מביא שתי ציפורים, מה עושים איתם? אחד לחטאת ואחד לעולה. אבל זה פלא, הרי הוא בסך הכל צריך להביא חטאת. אז למה הוא מביא פתאום גם עולה? העני שמביא שתי ציפורים, למה מביא גם אחד לחטאת ואחד לעולה? מתרצים על זה הראשונים, שכאשר העני מביא את שתי הציפורים והוא רואה לידו עומד בן אדם שגם הוא עשה את אותו חטא ומביא כבש, אז הוא עושה חשבון, תגיד ריבונו של עולם, למה אני אין לי להביא כבש? למה אני מביא שתי ציפורים? והוא מתחיל להרהר הרהורים לא טובים, ועל זה כבר צריך להביא קורבן עולה, שהרי קורבן העולה מחפר על הרהורי הלב. עכשיו נעשה חשבון. יש חטאים שאדם עושה עם העיניים, ומה הקדוש ברוך הוא עשה כדי לעצור את הבן אדם, לעזור לו לא לחטוא עם העיניים? שם לנו את האפאפיים, וכשיש לנו אפאפיים אפשר לעצום את העיניים ולא לראות דברים לא טובים. יש חטאים שאדם עושה עם הפה, ומה השם עשה כדי לעזור לאדם לא לחטוא עם הפה? שם לו גם את השיניים וגם את השפתיים, וזהו, אתה יכול לשמור. מה עושים כשיש בעיה עם האוזניים? אז הקדוש ברוך הוא ברא את האצבעות כי יתדות. ככה אומרת הגמרא, מפני מה נבראו האצבעות כי יתדות? כדי שאם אדם ישמע לשון הרע, ישים את האצבעות בתוך האוזניים ולא ישמע את מה שלא צריך. יוצא שלכל דבר יש כיס, יש כיסוי. הדבר היחיד שאין לו שום כיסוי בעולם זה המחשבות של בן אדם. והרי עולה באה לחפר על הרהורי הלב. לכן אומר, אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. מה זה חסרון כיס? של המחשבות, אין כיס, אין כיסוי. ואי אפשר להימלט ממחשבות. ולכן צריך את הקורבן עולה וצריך לזרז את האדם שלא יחשוב דברים לא טובים. אז אומרת התורה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. אז בפשטות הכוונה לקורבן העולה, שמקריבים אותו על המזבח ושורפים את איבריו כל הלילה. לכתחילה צריך לשרוף עד הערב, אבל אם נשאר, היה היום עמוס הרבה קורבנות, אז בסדר גמור, ממשיכים לשרוף את זה כל הלילה עד הבוקר. זה הכוונה בפשטות. אבל בדרך של דרוש אומרים, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר. הלילה זה גלות, והבוקר זו הגאולה. והקדוש ברוך הוא אומר, העולה, עם ישראל, מעלים את עצמם, שמרוממים את עצמם בעבודת השם, עד הבוקר, כל הלילה עד הבוקר, ימשיך עם ישראל. ואפילו שיעברו זמנים קשים על עם ישראל, מבחינה רוחנית, כמו השלטון הקומוניסטי, 70 שנה, שיחריטו כל ריח של דת, ברוך השם, תחיית המתים. עוד בזמן השלטון הקומוניסטי התחילה תחיית המתים שם מבחינה רוחנית, וכל שכן אחרי. אני רוצה להקריא לכם סיפור מהספר אל תידום של הרב רב צבי בורנשטיין, זכר צדיק לברכה. הרב הזה הוא היה אמריקאי והוא נסע מעבר למסך הברזל בזמן השלטון הקומוניסטי כדי לתת ליהודים תפילין, לעשות בריתות מילה וכולי. והוא מספר, נזכר אני במקרה שנגע עמוקות לליבי. מקרה המאפיין את אומץ ליבם ועקשנותם של רבים מיהודי רוסיה הצעירים. הייתי בטיסה מקייב לווילנה. כמו במרבית המטוסים הסובייטים, מכוונים היו המושבים במטוס, אלה מול אלה. כששולחן ניצב ביניהם, היה חם במטוס, כיוון שרק במעט מן המטוסים הסובייטים יש מערכות של מיזוג אוויר, בגלל זה הסרתי מעליי את מעילי. מולי ישב צעיר שאף הוא הסיר את מעילו. כאשר נשענתי על השולחן בניסיון לכתוב דבר מה, שמתי לב במקרה לזרועו השמאלית, קפאתי על מקומי. ברור היה לי כשמש בצהריים שהיו עליה סימני רצועה. וכבר לא נותר שום ספק בליבי סימנים של רצועת תפילין הימה. הצעיר ראה את פניי והבין שראיתי את סימני התפילין, ומיהר להסתיר ביד ימינו את זרוע שמאלו כדי לחסות את הסימנים הבוגדניים. אולם אני לא יכולתי לתת לעניין לדאוך. הבטתי בו, שאלתי בעברית, אתה יהודי? ובעברית ראותה הישיב, כן, אני יהודי. רמזתי לזרועו תפילין, הוא הנהן לאות הסכמה. איפה הנחת אותם? שאלתי. בבית השימוש, הוא ענה. הסתכלתי בצעיר ושאלתי אותו, אם ידע שאסור לעשות זאת בבית השימוש. הוא השיב בחיוב, ידוע לו, ולכן דאג לחסות את האסלה. חוץ מזה, לא הייתה לו כל ברירה אחרת. אחרי כן כבר שוחחנו, בכל מהלך הטיסה, הוא היה מהנדס חשמל בן 28, מעולם לא החסיר הנחת תפילין. נפרדנו, רשמתי את שמו ושמרתי איתו על קשר. מסיים הרב צבי ברונשטיין, משמעותו האמיתית של מקרה כזה היא האמת על הגחלת הרוחנית שמוסיפה לבעור בליבותיהם של הרבה מאוד צעירים יהודיים בארצות, בברית המועצות, גם לאחר 50 שנות דיכוי ועריצות. מעולם לא נתבקשתי במהלך תשעת ביקוריי בברית המועצות להביא למישהו איזה חפץ חומרי. היהודים לא ביקשו מעולם ממני טובות חומריות. לעומת זאת, בכל מקום שביקרתי, תמיד ביקשו ממני חפצים אחרים, סידור, מזוזה, או תשמיש קדושה אחר. לא היה בזה, אלא משום התגשמות נבואת הנביא, לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. ואש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. עד הבוקר, עד הגאולה, לא תכבה האש הזאת לעולם ועד. כידוע, אחרי שנפל המסך הברזל והברית המועצות התפרקה, אז הלך רב מוישה סולובייצ'יק ופתח שם במוסקבה ישיבת שנקראת תורת חיים. ישיבת תורת חיים היא לקחה בחורים שלא ידעו להגיד שמה ישראל, לא ידעו מי זה אברהם אבינו, ולימדו אותם תורה, והיו בעלי כישרונות גדולים, והצליחו, ואחרי זה עלו לארץ, והמשיכו ללמוד, נהיו בעלי, ממש תלמידי חכמים גדולים. יום אחד הגיע לשם בחור, ממש עם כישרון מאוד חלש, ולא הלך לו, לא הצליח. אחרי תקופה הייתה ישיבת הנהלה, וקראו לבחור הזה ואמרו לו, תשמע, אנחנו מאוד מעריכים והכל, אבל חבל על המקום שלך, פשוט מישהו אחר יכול לשבת על המקום הזה. והבחור הזה התחיל לבכות, ואמר להם, אל תעשו לי את זה, אל תזרקו אותי מהישיבה. אז אמרו לו, תשמע, זה לא פייר, אנחנו מדברים איתך דברים של טעם, ואתה עונה לנו בדמעות, זה לא... אז הוא אמר, אבל לא יכולים לעשות לי את זה. אמרו לו, תסביר מה אתה אומר, מה הבעיה, מדברים איתך דברים נורמליים, אתה לא מצליח, אז בסדר, מישהו אחר יכול באותו מקום לשבת. אז הוא ענה להם שכשהוא היה בזמן השלטון הקומוניסטי, יום אחד הוא ישב בבית קפה בבוקר, שתה כוס קפה עם חתיכה עוגה, ופתאום נעצרו ניידות של הקגב, וכל מי שהיה בבית קפה הלך לכלא. אומר, ישבתי שם עם אנשים שפחדתי להסתכל עליהם. רק אחרי שבוע קראו לי לחקירה, שאלו אותי מה היה שם, מה עשיתי שם. אמרתי, שתיתי קפה. אמרו, בטח, נו, ומה עוד? אמרתי, אכלתי עוגה. אמרו, אופה, אתה חכם גדול, אתה תחזור לכלא, וכשתזכר מה עוד עשית שם, תבוא להגיד. אומר, ישבתי חצי שנה עם החבר'ה האלה, פחד היה לי, פחד פחדים. ורק אחרי חצי שנה התברר שבבית קפה הזה היו שני אנשים שדיברו משהו נגד השלטון, ומישהו כבר הלשין, ותוך רגע כל מי שהיה בבית קפה הלך לכלא, כי הוא היה שם בזמן שדיברו נגד השלטון. אמרו לו, טוב, ומה זה קשור לפה לישיבה? אמר להם, אתם לא מבינים, הרי עוד מעט יבוא משיח. יבוא משיח ויהיה גאולה. ולא יהיה יותר לא פריימריז ולא פוליטיקות וכל, שום דבר. הדבר היחיד שאפשר יהיה לדבר עם המשיח זה בלימוד. ואני אבוא למשיח ואני אגיד לו, שלום אדוני המלך. הוא יגיד לי, שלום, על מה אתה רוצה לדבר? מסכת ברכות? אני אגיד לו, לא. אולי מסכת שבת? לא. עירובין? פסחים? שקלים? ביצה? על מה אתה רוצה לדבר? אני אגיד לו, אדוני המלך המשיח, אבל אני לא יודע ללמוד. אז הוא יגיד לי, אז מה אתה בא אליי? אני אגיד לו, אבל אתה צודק. אבל תראה, אחרי הכל אני הייתי איתם בישיבה, ואם זה הספיק לקגבה, לשים אותי בכלא כי הייתי איתם בבית קפה, זה לא יהיה טוב בשביל המשיח להגיד לו, אבל אני הייתי איתם בישיבה, אל תזרקו אותי מהישיבה. האש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, לא תכבה. עד הבוקר, בוקר זה זמנו של משיח. ובהמשך הפרשה אנחנו קוראים על העניין של קורבן תודה. כאשר אדם זכה והשם הציל אותו מאיזה סכנה, צריך להביא קורבן תודה. ודוד המלך עליו השלום חיבר לנו על זה פרק שלם, פרק קוף זין, שבו הוא מדבר על הארבעה שחייבים להודות. ומי הם? הולכי מדבריות, חולה, חבוש בבית האסורים, ומי שעבר את הים הגדול. וסימנך, וכל החיים יודו חסל, החיים ראשי תיבות, ח' זה חבוש, י' זה איסורים, עוד י' זה ים, ומם זה מדבריות. זה הסימן לאלה שצריכים להגיד, להביא קורבן תודה. אבל דוד המלך מתחיל את הפרק, הודו לה השם כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמרו גאולי השם, אשר גאלם מיד צר, ומארצות קיבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. אז בעצם הוא לא מדבר על ארבעה שצריכים להודות, הוא מדבר על הגאולה. אז באמת כל המפרשים, המלבים והרישוינים גם, כולם מדברים על זה שהפסוקים הראשונים של הפרק הזה מדברים, שכשהמשיח יבוא, נצטרך להגיד את הפרק הזה, להביא קורבן תודה. כי כל הארבעה דברים התקיימו בנו בזמן הגלות. היינו הולכי מדבריות, היינו עוברי ימים, היינו חולים בייסורים קשים, והיינו בכלא. את כל זה עברנו בגלות, וכשיגיע הבוקר, כשיגיע הגאולה, אז נגיד את הדברים האלה, את הפרק הזה. יאמרו גאולי השם אשר גאלם מיד צר, ומארצות קבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. הערה קטנה, כתוב כאן, מארצות קבצם, אז הוא מתחיל לפרט, ממזרח, אז אנחנו יודעים איפה זה מזרח, ירדן והלאה. מערב, גם זה אנחנו יודעים, זה הים שלנו, ים התיכון, ואחריו, אירופה. צפון, אנחנו יודעים איפה זה, זה לבנון וצפונה. ומים, אבל ים זה הרי מערב, ומערב הוא כבר אמר. למה הוא חוזר עוד פעם על המילה ים? אז במפרשים באמת ערים לבעיה הזאת, ואומרים שהכוונה לים סוף. שים סוף הוא מדרום, והכוונה לכל מה שאחרי ים סוף. למשל, התימנים באו מדרום. תימן זה, זה הרי אחרי ערב הסעודית, זה דרום. אז זה הכוונה. ים, הכוונה ים סוף, שזה דרום. יש כאלה במפרשים, הרד"ק למשל, הוא אומר שהכוונה לאיי הים, המקומות הכי רחוקים. ויש כאלה שרוצים להגיד שהקדוש ברוך הוא יקבץ אותנו מכל המקומות ואפילו מהים. זאת אומרת, אם יש מישהו שבאונייה, גם אותו הקדוש ברוך הוא יקבץ חזרה לארץ ישראל. בכל אופן, ההערה היא הערה והתשובה היא תשובה. כאן מתחיל דוד המלך לפרט את הארבעה שצריכים להודות. הוא אומר, טעו במדבר בישימון דרך, עיר מושב לא מצאו. רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יצילם. וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב, והם מה יעשו? יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. כי הסביע נפש שוקקה, ונפש רעבה מילה טוב. עכשיו הוא עובר לדבר על מי שנמצא בכלא. יושבי חושך וצלמוות, אסירי עוני וברזל, כי אמרו אמרי אל ועצת עליון נעצו, ויחנה בעמל ליבם, כשלו ואין עוזר. ויזעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם, יוציאם מחושך וצלמוות ומוסרותיהם ינתק. יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גידע. עכשיו הוא הולך לדבר על החולים, והוא אומר, אבילים מדרך פשעם ומאבונותיהם יתענו, כל אוכל תתאב נפשם, ויגיעו עד שערי מוות, ויזעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם, ישלח דברו וירפאם, וימלט משחית אותם. ואחרי זה הוא עובר לדבר על יורדי הים באוניות, עושי מלאכה במים רבים, הימה ראו מעשה השם ונפלאותיו במצולה, ויומר ויעמד רוח שערה ותרומם גליו, יעלו שמיים, ירדו תאומות, נפשם ברעה תתמוגג, יחוגו וינו כשיקור, וכל חוכמתם תתבלע, ויצעקו אל השם בצר להם, וממצוקותיהם יוציאם, יקם שערה לדממה, ויחשו גליהם, וישמחו כי ישתוקו, וינחם אל מחוז חפצם, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אם כן, אלה ארבעה שצריכים להודות, ויש רמז נפלא ביותר שאמר הרב יצחק אסה בפרשת חיי שרה, כשאליעזר הגיע לחרן כדי לקחת אישה את רבקה ליצחק. אז שהוא הגיע, כתוב בפסוק, ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השואבות. אז אומר על זה רבי יצחק אסה, הרי היום אין לנו קורבן תודה, במקום זה אנחנו מברכים ברכת הגומל. וכאן הרמז, ויברך הגמלים, ויברך הגמלים ובירך הגומל. על מה מברכים הגומל? דבר ראשון, מחוץ לעיר. אם אדם עובר את המדבר, הוא בא מחוץ לעיר. דבר שני, אל באר המים, מי שעבר את הים. דבר שלישי, לעת ערב. איך קוראים למי שהולך למות? שקעה שימשו, לעת ערב. ואם הוא זכה ועברי, צריך לברך הגומל. והאחרון, לעת צאת, הוא יצא מהכלא. וכל זה, מתי מברכים? בדרך כלל עושים את הברכה הזאת, אחרי שעולים לתורה. וזה השואבות, השואבות ראשי תיבות, הברכה שתבוא אחר ברכת תורה. רמז יפה מאוד. על כל פנים, הארבעה האלה צריכים להודות להשם. אנחנו היום, במקום זה, אומרים כל בוקר בתפילה, מזמור לתודה. מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, אומרים את הפרק שנקרא פרק קוף בתהילים, וזה בתור תודה להשם. עכשיו, בקורבן תודה יש גם חלות חמץ. מביאים יחד עם הקורבן עצמו, מביאים 40 חלות. 30 מהם מצה, ו10 חמץ. לכן, בפסח, אנחנו האשכנזים לא נוהגים להגיד מזמור לתודה, כיוון שזה הרי במקום קורבן, והקורבן היה עם חמץ, אז לא רוצים להגיד את זה. זה רק מנהג, כמובן, אצל הספרדים כן אומרים. אבל הסיבה היא מפני שיש בזה חלות חמץ. עכשיו נשאל עוד שאלה. כשדוד המלך מדבר על אלה שהיו במדבר, אז הוא אומר, ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יצילם. ויצעקו עם צדי. אחרי זה הוא מדבר לגבי מי שהיה בכלא, אז הוא אומר, ויזעקו. עם האות זין. אחרי זה הוא מדבר על מי שחולה, אז הוא עובר ל-ויזעקו, עוד פעם עם זין. וכשהוא מדבר בסוף על הולכי מדבריות, הוא חוזר ל-ויצעקו, עם צדי. למה? הראשון והאחרון. הראשון זה מי שהולך במדבר. מי שהולך במדבר. והאחרון זה מי שבים, הם ויצעקו עם צדי, ואילו מי שחולה ומי שבכלא ויזעקו עם זין. אז אומרים המפרשים שהצעקה עם צדי היא חזקה מהזעקה. ומה ההבדל? ההבדל הוא שזה שנמצא במדבר, אל מי הוא יצעק? מי יכול לבוא לעזור לו? אותו הדבר מי שנמצא בים, מי יעזור לו? אז יש לו רק את הקדוש ברוך הוא, ואז הוא צועק, אוי הוא צועק, מעומק הלב הוא צועק. לעומת זאת, אדם שחולה, וזה שיושב בכלא, הם ויזעקו עם זין, למה? כי הוא תמיד חושב, הרופא יכול לעזור, אולי ימציאו איזה תרופה בינתיים, וגם כן, זה שיושב בכלא, אומר, אני אדבר עם השר, אולי יבוא זה, אולי יתנו שוחד, סדרו את העניין. אז הצעקה היא פחות חזקה, ולכן זה אמהות זין, ולא אמהות צדי. עוד דבר, כשהוא מדבר על אלה שהיו במדבר, הוא אומר, ויצעקו אל השם בצר להם ממצוקותיהם יצילם. כשהוא מדבר על אלה שנמצאים בכלא, אז הוא אומר, ויזעקו אל השם בצר להם ממצוקותיהם יושיעם. מקודם היה לנו יצילם, עכשיו זה יושיעם. המדבר זה ממצוקותיהם יצילם. האלה שבכלא, אז הוא אומר ממצוקותיהם יושיעם. אחרי זה כשהוא מדבר לגבי החולה, הוא אומר ממצוקותיהם יושיעם, כמו במי שבכלא. וכשהוא מדבר על מדבר, הוא אומר ממצוקותיהם, וכשהוא מדבר על יורדי הים, הוא אומר ממצוקותיהם יוציאם. על זה אומרים המפרשים, מי שנמצא בים, עיקר הבקשה שלו מהשם זה שהוא יוציא אותו מפה. יוציא אותו מהים. לכן באמת כתוב ממצוקותיהם, יוציאם. מי שנמצא במדבר, עיקר הבקשה שלו, שהקדוש ברוך הוא רעב. איך כתוב? רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יצילם, הוא צריך הצלה פה. אבל אלה שבכלא, וגם אלה שחולים, להם כתוב ממצוקותיהם יושיעם. למה שניהם זה יושיעם? כי מה שהם זקוקים זה ישועה. טוב, אנחנו קוראים השבת גם את פרשת פרה, וזה מפני שאנחנו מתכוננים כבר בסייעתא דשמיא להקריב קורבן פסח, הלוואי שנזכה. אז לכן קוראים את העניין של פרה אדומה, בגלל התארה שצריכים לתאר את עצמנו לפני החג, כדי שנוכל להקריב את הקורבן. צערנו עדיין אין לנו, אבל לקרוא אנחנו קוראים. ושם כתוב, ויקרו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. והקוצקר, האדמור מקוצק, היה אומר, אם אתה רואה בן אדם שמרגיש שאין לו מום, סימן שעוד לא עלה עליו אפילו התחלה של עול. הוא לא יודע מה זה עול, עול מלכות שמיים, אם הוא רואה את עצמו כאחד שאין בו שום מום. בכל אופן, לגבי הפרה האדומה, אז חז"ל אומרים שזה מצווה שאין לה שום הסבר. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. אין לך רשות להרהר אחריה. אז הייתי פעם במקסיקו ושמעתי שמה את הכהן הגדול, חכם שלום כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה, והוא שאל, הרי רש"י כן אומר, תבוא הפרה ותקנח את צועת בנה, כלומר שפרה אדומה זה כפרה על חטא העגל. אז למה אתה אומר שאין לזה סיבה? ועוד הוא שאל, מה הקשר בין חטא העגל לפרה אדומה? חטא העגל זה לא העגל שהוא בן של פרה, זה היה עגל מזהב. ענה ראש הישיבה, החטא שעשו בחטא העגל, הרי הם היו במצוקה אמיתית, הם חשבו שמשה רבינו מת, והם תקועים פה באמצע המדבר, מלא ילדים לכל אחד, מה עושים? אז מה אתה רוצה מהחיים שלהם? בסדר, אז הם טעו. אמר, לא, לא, לא זה הבעיה. הבעיה זה, למה הם באו אל אהרון הכהן ואמרו לו, קום, עשה לנו אלוהים. מה, אתה חכם? אתה אומר לרב מה לעשות? זה שאתה בבעיה, זה נכון, אז תיגש לרב, תשאל, מה עושים? אבל לבוא לרב להגיד לו מה לעשות? זה היה החטא. מה התיקון לחטא הזה? עכשיו תעשה פרה אדומה, שאין לה שום הסבר. אתה לא יכול להגיד שום הסבר על זה, אתה עושה מה שאומרים לך, נכון? הנה, זה התיקון לחטא שהיה לך בחטא העגל, שהיית חכם מדי. עכשיו, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. יהי רצון שנזכה לעבוד את השם בתמימות ובסייעתא דשמיא, ושכבר יגיע הבוקר, האש על המזבח תוקד בו כבר הרבה זמן מדי. הגיע הזמן שיגיע עד הבוקר, הבוקר של הגאולה, במהרה בימינו אמן, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.